טוב, שלום. אז אנחנו נמשיך במה שתתחלנו לדבר. נעשה איזה סיכום קצר למה שראינו בשיעור הקודם במאמר הדור, כשנסגור פינה ומשם נתחבר. אז בדף שלפניכם יש לו שני צדדים. בעצם מאמר הדור מופיע פה, קטע שנלמד היום מופיע פה כבר בדף. אבל לפני כן, לפני שנגיע לחלק הזה במאמר, לפתיח שלו, אני רוצה שנעשה סיכום ונתחבר מאיזשהו נקודה עמוקה. אז מה ראינו? דיברנו, נגיד זה בכמה נקודות, דיברנו שהתהליך הציוני מתחיל עמוק עמוק בקודש פנימה אצל רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ, הארי הקדוש שהגיעו לצפת, מתקרבים לשבועות, האירוע היה בשלהי שבועות, בתיקון ליל שבועות. ראינו שהמהלך הזה הוא בגניזה, הוא מתחיל מתוך הקודש פנימה. כתוצאה ממנו, בתוך העבודה הפנימית, יש התפשטות תורת הארי הקדוש, תורת הסוד הולכת ומתפשטת בכל ישראל. ועוד אירוע משמעותי, זה התפשטות השולחן ערוך בכל ישראל. זה שני דברים אדירים בהבנה שלהם, כי שתתפשט בתוך ישראל, בתוך כל קהל ישראל, הפזור ומפוזר בכל העמים, שתתפשט אצלו התובנה הזו של תורת הסוד של הארי וספר פסיקה מסכם את כל הפסיקה, ושכולם יישרו קו איתו עם הקו, עם הספר הזה. כן? כשהרימה מגיע אליו, השולחן ערוך, הוא גונז, הוא בעצמו כתב שולחן ערוך. אבל הוא גונז, מגיע לו הספר שכתב המחבר, והרימה אומר, אם יש את הספר הזה, לא צריך את הספר שלי. ורק מביע הגאות, כן? השגות, שיש לו מחלוקת. שני האירועים האלו הם פלא פלאים, זה ממש השראת שכינה, בתוך האומה. אבל כל זה, זה עוד בגניזה. כן? וכך כותב הרב, דרך אגב, באורות פסקה סמכוו. לא המקום בדף, אז לא צילמתי לכם את זה. אבל הרב כותב שם באורות, שהתהליך של הגאולה, הוא מתחיל בקודש היותר גנוז. אלא מה? שהוא גנוז, הוא עוד לא גלוי. וכיוון שהוא גנוז במסתרים, אין לו עדיין כלים שצריכים לצאת על הפועל, אבל מה שהוא מבקש, הוא מבקש להופיע קומת חיים שלמה. זה תורת הסוד, תורת הסוד, כן? בדיוק, אנחנו יוצאים מל"ג בעומר. תורת הסוד היא תורה שבאה לחיות את האלוקי בתוך כל פרטי החיים. להעמיד קומת חיים שלמה, ומשם התביעה נדרשת. להעמיד חיים שלמים של אומה, שחיים את התכונה, תכונת החיים האלוקית שלה. לשם אנחנו הולכים להגיע. אבל התביעה היא תביעה מאוד עמוקה, תביעה לחיים שלמים. זה משמעותי. כי נראה את זה בהמשך. מה קורה שזה משהו נתקע בדרך, כן? איך אנחנו מביאים? אבל הדרישה היא קומת חיים שלמה. השלב הבא שדיברנו, אחרי כמה שנים, מופיע אצל תלמידי הגאון, ולפני כן ראינו עליית תלמידי הבעל שם טוב, ודיברנו שהחידוש בתלמידי הגאון, שיש פה כבר משנה סדורה של תורה לאומית, כן? וניגוד למה שחושבים, טוענים, מדברים, שמשנה סדורה של תנועה לאומית הופיעה לראשונה בתנועת חיבת ציון, חובבי ציון, כן? ועידת קטוביץ', כן? ששם כבר זה התשתית באמת אחר כך לתנועה ציונית. אבל לפני כן, עליית תלמידי הגאון אומנם היא לא עלייה מסיבית של המון, של אלפי, של מאות אלפי, כן? אבל זו עלייה איכותית שמתעוררת מהקודש פנימה. ממשיכה את התעוררות הפנימית של הקודש היותר עמוק, שזה תורת הגרא, וזה לעלות לארץ משום גאולה. יש ספרים שאתם רואים שמדברים על יסוד פתח תקווה. יסוד פתח תקווה אמרנו, מי הוביל את, את פתח תקווה לראשונה? אתם זוכים. לא זוכים. אמרנו, רבי יואל משה סלמון, נכון? דור שלישי לתלמידי הגר"א. הוא הולך לגאול גם את פתח תקווה. עמק החור יהפוך לפתח תקווה, כי הם רצו לקנות אדמה, אני לא טועה שם עצרנו, כן? הוא רוצה לקנות אדמה ביריחו, ושם לא מסתדר, אז הם קוראים לקבוצה שלהם פתח תקווה, עמק החור יהפוך לפתח תקווה. ואז הם אחרי זה הולכים ורוכשים את האדמה של פתח תקווה. וזה בעצם המושבה הראשונה. אז הרבה פעמים אתם קוראים בספרי היסטוריה שאנשי היישוב הישן רצו לקנות, לבנות את פתח תקווה. אבל אנשי היישוב הישן הזה, זה לא היישוב הישן. זה לא שייך לתנועה, לכוח עשייה ששייך לתנועה של היישוב הישן. שהיישוב הישן דגל בלחיות פה, ללמוד תורה פה ולעמוד פה, זהו. אין עניין לקום ולעשות. זה בא מכוחם של תלמידי הגר"א, מתפיסה שלמה של להקים פה התיישבות חקלאית בארץ ישראל. ואז דיברנו על זה, שאותם תלמידי הגר"א הם מופיעים מקוות מה שמנחה אותם רבם הגאון מווילנה, שמוביל, כן, את זה רב ישראל משקלוב, רב מנחם מנדל משקלוב, ורק שנבין מי אלה היו. כן, במשפט אחד קטן, אני לא רוצה להיכנס לזה היום, כן, אני רוצה שנתקדם. אבל רבי מנחם מנדל משקלוב, כדי לענות תשובה להתיר עגונה, הוא שלושה ימים עבר על כל השס, ואז נתן תשובה. כי אנחנו לא תופסים, אנחנו מדברים. זה לא איזה דגר, כמה אנשים למדו קצת תרא בבית מדרש, שמעו קריאה, התלהבו, אלא ענקי דור. הגר"א הפקיד בידם את כל כתבי הסוד שלו. הוא בעצמו כתב ספר שנקרא סוד, סדרה ספרים, נקרא סוד הצמצום בתורת הסוד. על זה אנחנו מדברים. והוא, כדי לגאול, כן? או תלמידי הגר"א אחר כך. תמיד אני כרגע לא, לא בח מזיכרוני. השם, כן? אבל כשהם יושבים בירושלים, יושב שם איזה מומר אחד בירושלים, והוא כותב באיגרת, אני לא זוכר מי זה היה, הוא כותב באיגרת, כן? לוועד שלהם בחוץ לארץ, שזה לא היה נבזה בעיניו לשבת בביתו של אותו מומר, לשתות איתו קוסטה, רק כי אולי הם יוכלו לגאול עוד איזה פיסת קרקע בארץ ישראל דרך זה. זאת אומרת, הם חדורים בהבנה שאנחנו הולכים לגאול, ולכן הם מגיעים לירושלים. ולכן הם הולכים לבנות את החורבה, ולכן הם שואפים לצאת מחוץ לחומות, ולכן הם גן הולכים לקנות אדמה חקלאית בפתח תקווה משום גאולה. וזה תלמידי הגר"א. שלב הבא שדיברנו עליהם, דיברנו בכלל על ההבנה שהמתווה של הגאולה שהגר"א מסמן, שזה גאולה בדרך הטבע. מה זה אומר? זה לא גאולה ניסית, זה לא גאולת מצרים, שהקדוש ברוך הוא במצרים לקח אותנו על כנפי נשרים, הרים אותנו באצבע, בידיים שלו כביכול, כן? הרים אותנו והוציא אותנו ממצרים בניסים ונפלאות. המתווה הזה של הגאולה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הוא מסביר לנו הגר"א, זה גאולה טבעית. זה אומר שאנחנו לוקחים בחלק. אנחנו צריכים לזכור. זה גאולה שעובדת רק על המתווה שאנחנו פועלים. ואם אנחנו לא נפעל, היא תפעל בכל מקרה, אבל בצורה מסובכת. אבל אנחנו חייבים לקחת חלק בה. וככל שנפעל עם אל, ככה המהלך יהיה בצורה יותר זורמת וטובה. אבל אנחנו נטבעים עכשיו, כדי שיהיה השראת שכינה, לפעול. למה זה כזה משמעותי? כי זה מהפכה ביחס למה שקורה בגלות בעם ישראל. מהפכה גמורה. ונראה עוד מעט איפה הקושי נמצא. אבל זה המתווה, וזה מה שמסמן לנו הגר"א. ומתוך מה שהוא מסמן לנו הגר"א ותלמידה, ואחר כך כל גדולי ישראל. ואנחנו נראה עוד מעט, הבאת לכם פה איזה ספר, ומה שצילמתי קצת מאחורה, גדולי ישראל, מה הם קוראים? לאן המהלך הולך? אבל זה המתווה. דרך אגב, רב צדוק כותב, שלמה אנחנו אומרים בפורי, בחנוכה, וגם בפורי, מברכים על הניסים. נכון? מה אנחנו מברכים? מי זוכר את הברכה? נכון? מה הלשון שם? לא, זה אבל אנחנו מברכים בהדלקת נרות, נכון? אנחנו מברכים בהדלקת נרות. שעשה לנו במים ההם בזמן הזה, נכון? אז מדייק שם רב צדוק, שאנחנו מברכים דווקא בחנוכה ופורים, את הברכה הזאת, ולא בפסח. כי הגאולה העתידית, היא תהיה במתווה של פורים וחנוכה. שבפורים וחנוכה, הגאולה מתרחשת בתוך החיים עצמה, בתוך מאורעות החיים. מגילה, היא נקראת מגילה כי היא מגלה את שם השם. שם השם לא כתוב במגילה בצורה גלויה. ההנהגה היא בתוך מלכות אחשוורוש, בתוך, איך אומר הרב שם באורות, בתוך נכלי פוליטיקאים ותחבולותיהם. שם דרך כל התהליכים האלה, ומרדכי הוא צריך לזהות לאן המגמה האלוקית הולכת. ומתוך שהוא מזהה לאן המגמה האלוקית הולכת, הוא פועל. הוא יושב בשער המלך, הוא אומר לאסתר, אל תגלי את עמך מולדתך. תספרי על ההתחלה, למה לא? לא, יש סיבה שהגעת למלכות. בוא נבין למה את נמצאת פה, יש פה תפקיד. אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו. אם נעשה את התפקיד שלנו, נכון, עין בעין יראו, כן? אז בשוב השם ציון, עין בעין יראו, אנחנו צריכים לראות איך השם שב לציון. וזה המלך שמרדכי. אותו דבר עם המכבים. הפעולה היא בתוך הטבע, בתוך מלחמה. מעטים את הרבים, אבל הם צריכים לכוון את החיצים, הם צריכים להילחם נכון. ההנהגה האלוקית היא פועלת מתוכנו. אבל אנחנו נראה שבגאולה הנוכחית יש לנו המון מרדכיים. רק אין להם דבר אחד, שזה הרבה, אין להם את היראת שמיים של מרדכי. אין להם את התורה של מרדכי, ואנחנו בדור שהכוח הזה של מרדכי, המגמה של מרדכי ניסה להוליך בימי אחשוורוש, יוצא אל הפועל בדור שלנו. כי מרדכי המגמה שלו הייתה לקחת את המוני ישראל ולהעלות אותם לארץ. טוב, זה סוגיה לפורים, כנס למהלך של פורים. כן, אבל המגמה של מרדכי הייתה לקחת את האומה ולהעלות אותה לארץ. זו סוגיה מרתקת, אבל אם ניכנס אליה אנחנו נדבר רק על זה, זה לא טוב, כן? אבל זה המגמה. איפה זה יצא? אבל זה לא יצא לפועל בסוף. כי לא כולם עלו לארץ. נכון? שפוגשים שם את מי? את רבי זרע, אומרים לו, אלוהי סנינה לכו. למה? כי נשארתם בבבל, לא עליתם. ואיפה זה יוצא לפועל? זה יוצא לפועל בדורות שלנו. אבל זה דורות שהקריאה של מרדכי שהייתה בדורות האלה, היא לא נהנתה. למה היא לא נהנתה? איפה הייתה הקריאה של מרדכי? זה הגרא הוא מרדכי, כן? אז הוא צועק, יש גאולה בדרך הטבע, זה הזמן לעלות. אנחנו מצפים שהמוני בית ישראל, קדימה, קדימה יסתער, שלומי אמוני ישראל, מכוח התורה. ראינו שהמהלך הבא מתחיל תהליך בעולם. כי יש כבר זמן של עם ישראל צריך לעלות לארץ. אז הקדוש ברוך הוא מזיז ממלכות, מניע תהליכים עולמיים, ומתחיל ליצור תשתית שתאפשר מחשבה של גאולה בעם ישראל. אנחנו צריכים לזכור שכדי להביט, אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה, הרב כותב היסטוריה בתף, נכון? לא בתת. כי זה אסתר. לראות את שם השם בתוך התהליכים. ואז העבודה היא לקחת, להצליח להתרומם קצת מעל הפרטים, ולראות את הכל במכלול כללי פנימי. וזה לא אנחנו הקטנים יכולים לעשות, אלא זה רק גדולי רבותינו, כן? שמתווין לנו את הדרך. כמו מרן הרב זצ"ל, כן? הרב צבי יהודה. שנותנים לנו איזה זווית, הסתכלות אמונית על התהליך ההיסטורי, כן? מה קורה בתוך התהליכים. וזה הניסיון שלנו, כן? ככה להסתכל על הדברים פה. אז הקדוש ברוך הוא מזיז עכשיו מערכות שלמות בעולם, ויפיל ממלכות שלמות, כדי שתיווצר היכולת להקים פה אומה. אבל להקים פה אומה זה אומר שתיווצר היכולת בתודעה של עם ישראל לחשוב לאומיות, לחשוב קומת חיים שלמה. כי קומת חיים שלמה היא מתחילה מהמסד ועולה קדימה למעלה. היא מתחילה מהאדמה, מהקרקע, עד תורת הסוד. עד הכוונות שיש מאחורי זה. אבל צריך קומה שלמה. ובהתחלה הילד צריך לזחול. אתה לא יודע שעכשיו תלמד אותו עץ חיים. הוא צריך לזחול, אתה צריך לתגלגל איתו. וזה עושה אותו בריא, שהוא יבשיל לאט לאט, שלב שלב. קודם כל בונים בחול, אחר כך בונים בקודש. זה סדר הבריאה של האדם. הוא לא נולד ישר. מצטט שס בבלי. הוא קודם כל רוצה להתגלגל על השטיח. וזה הבריאות. אלא מה? שזה לא חייב לבוא עם הכלנה. חול לא בהכרח שווה הכלנה. לא שווה כפירה. מה שנוצר. וזה פה הקושי. זה ההבדל. אז קורה תהליך בעולם שמתחילים שינויים עולמיים. יש מהפכה צרפתית. כתוצאה מהמהפכה הצרפתית מדברים על שוויון זכויות. ולעם ישראל הדבר הזה, ויש תנועת ההשכלה שמתפתחת, המון תהליכים היסטוריים, לא ניכנס ככה לתוך כל הפרטים, אחרת לא נוכל לצאת מהם, אבל יש המון תהליכים היסטוריים שמתרחשים, שמניעים את האומה. והמהלך הזה של תנועת ההשכלה זה מהלך שלאט לאט מאפשר לעולם לצאת מקיפאון. דיברנו על זה, שהעולם היה בקיפאון 1500 שנה, ופתאום אחרי 1500 שנה המדע מתפתח, זזים דברים. קורה פה איזה משהו בעולם. תחשבו, 1500 שנה עולם בקיפאון? כמה אנחנו? 150 שנה אנחנו על הירח כבר? מה השתנה פה? משהו זז. נוצר פה איזשהו תהליך. דיברנו על זה קצת. ואז קורה התהליך הזה, הוא כמובן נוגע גם בעם ישראל. אז קורה פה תהליך של שוויון זכויות. ומה זה אומר? זה אומר שלאט לאט כאילו נוצרת איזו אשליה שעם ישראל יוצא מהגטאות. הוא יוצא מהפליות. והוא יכול ליצור חיים שלמים, שוויוניים. הוא כבר כאילו לא מוקצה. ויפסיקו הצרות כביכול. כי הנה, יש רוח אחרת של אמנציפציה. והרוח הזאת היא סוחפת. מתחילים חיים בעולם, להתפשט חיים בעולם. והרוח הזאת היא סוחפת גם את צעירי ישראל. ובמקביל, מתחיל מהלך שלם, שאמרנו זה לא רק נשאר תלמידי הגרא, אנחנו עוברים כבר למהלך שזה עובר גם למבשרי הציונות, זה נקרא, עוד כמה שנים קדימה. מתוכם דיברנו על תלמידי חכמים גדולים, הרב קלישר, הרב גוטמחר, דיברנו על הרב אלקלעי, דיברנו על רב נתן פרידלנדר, שהם ענקי דור, כן, כן, תלמידי רבי עקיבא איגר, חלק מהם, סליחה, אתה בדרך כלל אתה סופר, כן? והם פועלים עכשיו להפיץ את ההבנה שיש קריאה לעלות לארץ ישראל. והם כותבים ספרים, והם עוברים ממקום למקום, והם מפרסמים מאמרים, ולאט לאט נוצר כבר, מתחילה להיווצר כבר תנועה של דיבור על עלייה לארץ. זה לא נשאר רק תלמידי הגרא, כן? שהמהלך הזה איפשהו נתקע, וגם בסופו של דבר, חלק מהבנים של תלמידי הגרא, הם הפכו להיות חלק מהיישוב הישן. מתחיל מהלך נוסף, שזה מהלך שבא לקרוא לכולם לעלות לארץ, יש תשתית כבר שמתפשטת באירופה, כן? למהלך הזה. אבל ראינו שהמהלך הזה, איפשהו לא קורה מור וגידים. עכשיו, רק שנבין מה נתקע פה. הם קוראים לעלות, דרך אגב, בתקופה הזאת היא מוקמת אחרי כמה שנים כבר תנועת חובבי ציון, כן? שלב הבא זה העלייה הראשונה, אחרי זה שנייה, ואז יש קפיצה, כן? אבל המהלך הזה של מבשרי ציון, הוא יוצר כבר איזה תשתית. עכשיו אני רוצה שרק נבין את המצב של עם ישראל, של אנשי האמונה בזמן הזה, בסדר? אז יש לכם דף, ובואו נראה. תהפכו את הדף, איפה שיש המון המון מקורות. יש פה ספר, נקרא שיבת ציון. הספר הזה, זה ליקוט של לפחות 30 ענקי דור מאותו זמן שהנציב, המלבים, כן? כולם לומדים את המלבים, כולם שמעו על הנציב מוולוז'ין. ענקי דור, רבי יהושע מקוטנה, רבי אליהו גוטמכר, הנפש חיה, שכותבים מכתבים על המשמעות של העלייה לארץ ישראל משום גאולה בזמן הזה שהתחייה. כן? ואנחנו מדברים פה לפני העלייה הראשונה, עוד. מושבות הראשונות. כן, סליחה, העלייה הראשונה זה כבר מושבות הראשונות. חלקה. כן? יש פה רשימה לפחות של שלושה ענקי דור. אז עכשיו, יש לנו ציפייה שאנחנו רואים דבר כזה. אז בואו, רציתי שנעבור על כמה אמירות, כדי שניכנס ככה להבנת המהלך. תראו, הנציב מוולוז'ין, ראש שיבת וולוז'ין, רבו של הרב זצ"ל, כותב, שימו לב, בואו נרוץ ככה, תחזיקו ככה את הראש אחד איתי, רק כדי שניכנס לרוח הדברים. אומר הנציב, מדי דברי לא אוכל להתאפק מלדבר נגדנה כל עמי. העוד לא תראו אצבע אלוקים בכל אשר קרה לנו? אין זה קרוב לעשר שנים אשר השקענו השם קוסטה רלה ברוב מדינות אירופה. נדבר על זה עוד, על כל הפוגרומים. ויקומו עלינו בני בלי שם, אנטישמים, ברדיפות ועלילות שונות. ויש אשר יראו לנו הרבה בפועל. והנה בית אשר כיסה חושך ארץ וערפי לאומים, בפתע בא לנו אור המאיר ממערב, עיר ממזרח צדק, וכל קורא ואומר, שובו בנים לגבולכם, השליחו לידי כספיכם, ובאו חוסו בצלי בארץ אבותיכם, יחזו איש איש איתו ומחרשתו, וידרו בלו לב ולב, כי כל טוב הארץ לפניכם. והנה, במשך שש שנים קמו מאפר ערים, כפרים, בארות ועדרים, השדות מלאים חיטים וסעורים, ענבים גפנים מכסים את כל הערים, זה אומר הנציב. אם אתם לא רואים, ארץ ישראל קמה משממותה, נותן פירותיה, קרבו עמי לבוא. 14 קולניות נתייסדו במשך זה, ובא יעבדו יותר מ-3,000 נפש מאחינו. ותחת אשר דרך הקודש הייתה מלאה כמשונים וחוכים, ולא היה כמעט ביכולת רגל אנוש לדרוך בה, זה המצב של ארץ ישראל כל שנות הגלות. לא משנה מי ניסה להאחז פה, אבל זה המצב. ואף כי לנסוע בעגלת צו, וכעת נוסעים מיפו לירושלים, לחברון, פתח תקווה, זוכים, פתח תקווה, המושבה הראשונה, ראשון לציון, מקווה ישראל, זיכרון יעקב, כל אלה הם המושבות הראשונות, שבע מושבות ראשונות, שאנשי העלייה הראשונה הקימו. הכל בדרך ישרה, בדרך המלך. במרכבה רתומה לשלושה סוסים, אצלנו זה שלוש נתיבים, כן? אבל זה חידוש, אפשר לנסוע במרכבה עם סוסים, לראשון לציון, לפתח תקווה, זה לא היה דבר כזה. וירושלים השוממה והחרבה מקדם חדשה, חידשה כנשר נעוריה, ומחוץ לחומות, ירושלים הישנה התווספו ברחובות ישרות, מהודרות, ובהן נבנו בתים, למאות, ובקרוב עד לאלפים יגיעו. וכל אחד מממשלות אשר באירופה משתדלת לרכוש לחלק בארץ הקודש. האם אין זה אות ומופת כי זכר, זכר השם את עמו ואת ארצו ולא מאס בירושלים לקודשו? וכל אשר הכינו מידו הייתה זאת לנו לטובתנו לעלותנו למרומי הר ציון. ואז הוא קצועה, אומר בקול, זה הנציב, זה לא. אחד יראה העיקרים חביבים עליי כנפשי ממש, בינו ושכילו היטב כי כל אשר חזינו במחזה הדמיון לפני שש שנים, ולא האמין שום איש אשר לו שכל בריא וישר, כי במשך קצר כזה יצא דמיון גדול כזה לאור, אתה זכינו לראותו בפועל, ועוד על צד היותר נעלה. האם במקרה הייתה כל זאת? האם יש מי שימצא עוז בנפשו לאמור, כי לא יד השם הייתה בכל אלה? דרך אגב, אתם יודעים, החפץ חיים, כשהוא שומע, כשהחפץ חיים שומע, שהתחילו להקים מושבות, לא זוכרים זה הפתח תקווה, הוא קורא לבן שלו, רבי לייבלה. רבי לייבלה הזה, דרך אגב, הוא זה שכתב את משנה ברורה חלק ג'. והחפץ חיים הלכות שבת, והחפץ חיים פשוט נתן את הסמיכה לזה, את האישור אדיר בתורה שתמך במזרחי. הוא מעיד שהחפץ חיים שמע שמתחילה התיישבות בארץ ישראל, הוא קרא לו, אמר לו, חבילי בלה, הנה זה מתחיל. הנה זה מתחיל. זה כתוב? אני לא מציא את זה. זה כתוב בספר תולדות החפץ חיים, מהדורה הראשונה. כי במהדורה השנייה לא תמצאו את זה. במהדורה הראשונה זה כתוב, שיצאה המהדורה הזאת, דרך אגב, בחייו של חפץ חיים. כן? שם זה כתוב, פורש. והרב ציודה שמע את זה באוזניים שלו ממנו. והוא כותב את זה. בסדר, אז צריך להבין, סופו של דבר חפץ חיים לא תמך בציונות. הוא גם לא התנגד, אבל הוא לא דחף לשם. צריך להבין למה. הוא ישב על הגדר. ואנחנו נראה שבשלב מסוים, חלק מגדולי הדור, חלק התנגדו, חלק הלכו עם, וחלק החליטו לשבת על הגדר לראות לאן זה הולך. בגלל מה שקרה בתנועה הציונית, בשום שלב. אבל קודם כל ההבנה שיש פה מהלך בדרך הטבע. אז שומעים מה אומר הנציב. אפשר לעצור עיניים? בוא נמשיך. בסדר? כותב הגאון הרב אליהו גוטמכר. זה קצת, תפתחו את העיניים, זה מציאות קטנות כדי שיכנס בדף. כותב הגאון רבי אליהו גוטמכר, ענק עולם, כמה אגרות, כן? בוא נגיע. באבותינו הרבים, טועים רבים בחושבם שיהיו יושבים בחברת השעשועים, כל אחד כפי דרכו בביתו, פתאום יפתחו שערי הרחמים, ויעשו מופתים בשמיים ובארץ, וכל יהודי הנביאים יתקיימו ויקראו אותם ממקום שבטם. אבל לא כן הוא. אתם מבינים על מה מדבר? הוא אומר, יש אנשים שטועים וחושבים שגאולה צריכה לבוא בנס. כנפי נשרים זה כפשוטו. מישהו ראה פה במאה 20, 140 שנה האחרונות, בדור שלנו, כנפי נשרים נחתו פה אנשים? הכל בא בדרך הטבע. הכל בא תוך עמל. שזה כל העמל הזה, זה השראת שכינה. אבל זה בא מתוך פעולה שלנו. את זה הוא כותב, כמה? לפני 140 שנה? 120 שנה? שעוד מה ראו? אבל אנחנו ראינו כבר. תראו את ארץ ישראל, תפצו החוצה, הכל פה פורח. אבל איך הגענו לשלב הזה? אז הוא כותב, טועים רבים בחושבם, שיהיו יושבים בחברת השעשועים, כל אחד כפי דרכו בביתו, פתאום יפתחו שערי הרחמים. ויעשו מופתים בשמיים ובארץ. אבל לא כן הוא. מה היה יותר מקץ ה-70 שנה דבבל? שהיה מיועד מתחילה עד כאן ותו לא. כן, היה אפשרות שבית שני יהיה בית לעולמים. ובכל זאת, עד כמה התאמץ דניאל, ועד כמה התקרב נחמיה לדרך הטבעי, ולא אמרו כאן מתחכמים, שבו איש תחתיו, הגאולה צריכה לבוא. ועוד יותר, מה היה יותר מקראת ים סוף שרואים אנחנו בסוטה למד זין, פלוגת רבי מאיר ורבי יהודה, עד כמה היה צריך התחלה, כן? זה הסוגיה שמה, על מה תצטקל אליי, דבר בני ישראל וישאו. יש שם פעולה שצריכה לעבור דרכנו. לכן מדובר, נחשוב על מן הדב, שנכנס לים סוף. ועוד יותר בדברי... בדברי, אני לא זוכר מי זה היה החכם שמה, שאם יזכו, יהיה וארו עם ענני שמיה. רבי יהושע בן לוי, סליחה, כן? בדברי רבי יהושע בן לוי, שאם יזכו, יהיה וארו עם ענני שמיה, אשר אם ככף איש עולה מן הים בשעה אחת, יתכסו השמיים במחר גדול, אבל בלא יזכו, יהיה כי אני רוכב על חמור. ושמה, הודו שם לרבי יהושע, שגאו לה, לא תלויה בתשובה. פסיעה אחר פסיעה. בואו נדלג קצת. ולדעתי, מה שרבים מפחדים בתיקון יישוב ארץ ישראל שלא יוגמר, מלבד שזהו מחוסר ביטחון, כמה מה החכם בקהלת, שומר רוח לא יזרע, ורואה בעבים לא יקצור, אך אני אומר עוד, דה העסק, שימו לב ללשון שלו. את זה, זה קריאה לאומה, אתם מבינים? זה גדולי הדור. דה העסק בעצם יישוב ארץ הקדושה. הקדושה. לעשות התחלה, להוציא הקרקע מתרדמתה, תראו את הלשון. צריך להוציא את הקרקע מתרדמתה. זוכים? שהוא הראשון, שני, דיברנו על אותו שדה שפתאום לבד מתחיל להצמיח תהנים. ביד הערבים, ולקיים בה מצוות האפשריות בזמן הזה, ושתיתן פריה לעם ישראל. ואם רק מעט מזרע אברהם שווים מיצחק ומיעקב, שבאים מיצחק ומיעקב, מסמכים את השם ברוך הוא בזה, ותתעורר החמלה והחנינה. ואם שקשה לה לכתוב לקדוש ישראל כמוהו, למור שיעשה כמוני, ולומר כמוני כמוהו, בעניין הזה אשר בכוח אמיץ אנחנו יוצאים. הוא הדבר, ראי וידידי, נפשנו הגאון המפורסם, הראינו הרב צבי קלישר. ואני יודע כמה כוחות הניח ומניח ויניח עוד הצדיק הזה, יחיה לאורך ימים טובים, בעסק הקדוש הזה, ואני בא אחריו בכל מאמצה כוחי, שגם כבוד גאונו יעשה כזאת, לעורר כל מכירה ושומם לדבריו הקדושים, שלא ינוחו ולא ישקטו מלהעליב הלבבות לעניין היישוב. שהוא יתד בלימות לגאולה שלמה, לקנות שדות בכסף, בארץ ישראל, ולהושיב עניי עמנו, להתפרנס מתבואת הארץ, להתחיל ליצור פה מדרגה חדשה בעם ישראל, להשיב את הרוח הלאומית, להשיב את כוח החיים, שאמור להצמיח את הקרקע מתוך הקודש. ובפרט שגם העניין בעצמו הוא חסד גדול לאביונים דשם שבוחרים בעבודה קשה בזיעת אף. ואם תהיה התחלה כמחה צדקית, יפתח השם ברוך השם השערים הנעלים, הננעלים, ויהיו כל יושבי המדינה בחיי הצלחה כיהודי הנביאים. הקטן, אנחנו אומרים הקדוש, כן? הקטן אליהו גרדיץ. הוא קורא עכשיו, הוא אומר, צריך לפתות את האדמה. כדי שתופיע הגאולה, צריך עכשיו לפתות האדמה, לצאת, המוני בית ישראל, המוני אנשי הקודש בישראל, להתעורר. הוא ממשיך. שימו לב. הוא כותב, לדידיד נפשי, מורנו, רב חיים אליעזר קליש. זה הרב אליעזר וקס. בסדר? הוא כותב, שהות נפש חיה. שימו לב, יש פה דבר מדהים. הנה אם היה בכוחי לעשות פעם נסיעה להשתעשע עם כבוד גאונו, נרו יאיר, בצירוף רבני פולן, לפקח על עסקי העסק הקדוש יישוב ארץ ישראל. הייתי מדלג על הערים לבוא שם. חבר'ה, אנשים היו באים לרבי אליהו גוטמכר לקבל ברכות, כי היה לו כוח של סוד, כוח של ברכה. כל אירופה היו באים אליו. ולא עריב ליבי. ואצלי כבר ברור, שימו את הלשון, שאם יקיימו ישראל שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך קוף למד משפחות, שתהיה אז התחלת הגאולה, גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. התהליך של הגאולה לא תלוי בתשובה. הוא מהלך אלוקי שאמור להתחיל, שפועל ונוצר. והוא אומר, אם יהיו קוף למד משפחות, אז זה התחלה, זה המהלך. וכותב, את זה הוא כותב דרך אגב את המכתב הזה, ממש לפני שהוא נפטר. וכותב הרב אליעזר וקס, מישהו יהיה לו את המכתב, שימו לב עכשיו על השון. אמר מחבר, לעשות רצון הצדיק זצ"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, אכפוץ בכל לב. איזה צדיק? בגלל גוטמכר. מה לעשות חפצו? ומצאתי, כן, במדרש רבה סדר קודשים, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. רבי יהודה בר סימון פתח, אחרי השם אלוהיכם תלכו ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר אדם להלך אחרי הקדוש ברוך הוא? וכי אפשר לבשר אדם לדבוק בקדוש ברוך הוא? אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. הוא הדבר כי תבואו אל הארץ ונטעתם. זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. איך? דרך נטייה. עבודת האדמה היא חלק מהדבקות בקדוש ברוך הוא. והנה בשנה העברה, עכשיו תבינו, מי מתעסק עם זה בגלות? 2,000 שנה. אין מה להתעסק. מי חושב על ארץ ישראל? לעבוד אדמה, לגאול. יש פה כבר התחלה שלמה של מחשבה בקודש שמתרחשת. מה הוא אומר? קניתי 3 גנות בכפר חיטים, הסמוך לטבריה. שם נמצא קבר יתרו, ונתתי שם 600 עצי אתרוגים. בשנה זו הקווה עם ארצי השם נטוע כמה אלפי עצי אתרוגים אצל ים כנרת. ומזה נוכל לקוות לעלות אל המסילה העולה בית אל, להושיב משפחות, לעבוד את האדמה ולשמרה. כי רבו ומורו אמר לו, צריך לפתות את האדמה. זה המהלך שצריך להתרחש. דרך אגב, זה יותר אפתנות, ספר לכם, זה בעל פה. הרב, בעל הנפש חיה, הרב וקס, בא עם חותנו, רבי יהושע מקוטנה. אחרי זה אתם תוכלו, אפשר לראות פה למטה. להם, הוא היה אחד מהבעלי כולל ורשה, שהם בעצם דאגו לכספי החלוקה של כולל ורשה שנמצא בעיר העתיקה. והוא קונה בארץ ישראל שדה חקלאי. למה? כדי לעורר את האדמה, כדי עכשיו להתחיל מהלך שלם של גאולת הארץ, לצאת מהשבע אל תעשה, ולקום, לקום ועשה, לצאת לעשייה. גדול הדור. והוא מגיע יחד עם רבי יהושע מקוטנה. כן? והם מגיעים לאנשי כולל ורשה, והם רוצים שמה לתת דרשה ונאום, שעכשיו זה הזמן שהם צריכים להפשיל את השרבולים וללכת לאבד את האדמה מתוך הקודש. כזה היה אדמו"ר החלוץ, כן? מתוך הקודש, ללכת ולאבד את האדמה ולפתות את האדמה ולצמיח את האדמה ולעורר את הגאולה, לעורר את התהליך. הם מגיעים שם לציבור, שתי הזקנים, ענקי הדור, מתחילים בדרשה. ותוך כדי שהם דורשים, ואז הם קוראים, כן, יש פה איזה תלשון, קצת ראיתי שמצוטט פה תלשון, כן? נקריא לכם טיפה. הנה, תראו. הגיעו שם לכולל ורשה, והם רצו שהם יתפרנסו מעבודת האדמה ולא יצטרכו למתנות בשר ודם. והוא עלה בשנת תפרש מ"ו, עלה לארץ הקודש, יחד עם רבי יהושע מקוטנה. והיו פה 3 שבועות, וביום שבת פרשת פנחס דרשו בירושלים דרוש גדול. ושמה כשהם באים לדבר איתם, אתם צריכים לקום, לקום ולבנות, מה אנשי ירושלים אמרו להם? אמרו להם, השתגעו. אמרו להם, משהו השתבש דעתם, מה פתאום לקום ולעשות? אבל מי מחזיק אותם? מי הם הוריו והרבם? ולמרות זאת, התחילו להתנגד להם. הם רצו שיביאו כסף ויגייסו כסף בשביל להקים קרקע חקלאית. והם אמרו, לא, אנחנו נבנה בתים. בואו נבנה בתים בירושלים. וכשהם הגיעו אליהם, אמרו להם, גייסנו את הכסף. אמרו להם, אנשי הכולל, לא צריך לקנות בתים, רק תנו לנו את הכסף לחיות, לא צריך לעשות כלום. הם לא הבינו. הם הבינו שאין עם מי לדבר. באותו יום למחרת כבר, שניהם, שני הזקנים, צדיקים עליונים, הלכו כרכרה וברחו משם. לאן הם הלכו? הלכו ליפו, הלכו לפתח תקווה לראות את המושבות, לראות את הגאולה, הלכו לראות את אותו שדה שהם קנו, לממש את הצוואה, כן? של רבי אליהו גוטמכר. זה המצב. יש פה עוד ממרות, אבל לא נקרא אותה. אתם מבינים? זה רק ענקי הדור קוראים לעלות לארץ משום גאולה, גאולה בתך הטבע. אז אנחנו מצפים שכל המהלך הזה עכשיו יביא גדודים של אנשי אמונה שיעוררו את האדמה מתרדמתה, יבואו עם הקודש לעבודת הגאולה, לעבודת האדמה, לגאול את האדמה, את האומה, ולהתחיל ליצור מלאומיות, ולהתחיל ליצור תרבות שלמה, מבוססת על היסוד של הקריאה הגדולה. משהו פה תקוע. לא מתרחש. אתם מבינים? עכשיו, תחזיקו ראש. תזכירו את הנקודה הזו שעצרנו בה. בסדר? אנחנו נחזור אליה. כדי להבין מה קורה פה. אבל עכשיו אני רוצה שנכנס לתוך מאמר הדור. נשאר לנו איזה 10 דקות. אז בואו, תחזיקו רגע את הראש בנקודה הזו. עכשיו בואו נכנס לדברים של הרב. הרב כותב, מאמר הדור, המחוב הגדול, המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו, בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. אמרנו, המאמר הזה הרב כותב אותו כבר כמה עשרות שנים אחרי הקריאות הגדולות שדיברנו עליהן, עיצומו של העלייה השנייה. בסדר? זה יוצא למניינם ב-1906, כמדומני זה תפרי סמכבב. אבל הרב אומר, יש מכאוב גדול, וכשיש כאב הרבה פעמים הכאב גורם לנו לעצור את החיים, לא להתקדם. אבל אנחנו יודעים שלכאב הזה יש צדדים אחרים גם בחיים שמתקדמים בהם. אבל יש כאב כל כך גדול וחזק שהוא כאילו מדכא. שיש דיכאון, יש מצב של חוסר כוחות, חוסר הבנה, תימהון. תלמיד חכם תפקידו לראות הכאב, אנחנו רואים שהרב נותן מקום לכאב. אבל העבודה שלו זה עכשיו להאיר את הכאב מהזווית השלמה שלו. לתת פתח לתקווה. מאיפה הדברים יוצאים? ואז הרב אומר, תדע, יש מחוב גדול, שככל מי שהוא חושב ויש לו נפש רגישה, הוא מרגיש את הכאב הזה. הוא מרגיש את הפער הגדול שמתרחש. עכשיו שאלנו, איזה פער קורה פה? הרי ציפינו, אגרא, כל הגדולים, יאללה, המונים צריכים לעלות לארץ, לקדש את הכל, את החול, לא להתחלן, עבודת אדמה מתוך קודש. אבל הרב אומר, יש פה כאב הגדול, שאפילו אם נכתוב אותו, ננסה לדבר אותו, לא נצליח. נדבים ונמוגים איננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה. דור תמיד זה אבא ובן, כי הבן יונק מהמקור. אם הבן מתנתק מהמקור, יש פה חיסרון מאוד גדול, יש פה גם כאב גדול. אבל דור זה אבות ובנים, יש פה המשכיות, משפחותם לבית אבותם, יש פה המשך. הדור הצעיר ממשיך את האבות, הוא מחדש, אבל על בסיס מה שהאבות בנו. אבל יש פה דור שלם, אבות ובנים, שזה יחדיו של אומה שלמה. כי הבנים הם הרוח הצעירה, הם הרוח החיה, הם הדוחפים. האבות לפעמים הם מעצבים את הדרך. אבל יש פה המשכיות. אבל מה שקורה, מתהפך בחבליו בעינות נוראה ומצקה שאול. חבליו זה קושי, זה כמו חבלי לידה. הוא לא מצליח להיוולד. החבלי לידה הם כל כך כואבים, כל כך קשים, שהוא מתהפך. הוא לא מצליח להופיע את החיים, הדור הזה. הכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן כישרון הדיבור. שאנחנו מבינים איזה כאב. אבל יש פה כאב, שלפעמים כשיש כאב חזק בנפש, גם באדם, בנפש של האדם הפרטי, אי אפשר בכלל לדבר. הדיבור הוא מבריא. שכואב לנו משהו בנפש, אז אם אנחנו מדברים, דאגה בלב היא ששיחנה. הדיבור הוא מבריא את הנפש. הוא נותן מילים, הוא פורק, הוא מגדיר, נותן הבראה. ויש מצבים כואבים מאוד, שאי אפשר לדבר אפילו. הכאב הוא כל כך חזק, הרגשות הם כל כך עזים, לפעמים שנאה כל כך גדולה, שאתה לא מסוגל לדבר. אין מילים. או שלא מצליחים לדבר אחד עם השני. הרי אם כואב לך, מישהו יחיב לך, הדבר הכי נכון לעשות זה להתברר ביחד. תבוא, תדבר. תברר. מה הכאב? אבל פה יש מצב שאי אפשר. שהכאב כל כך חזק שלא מאפשר לך לדבר אחד עם השני. לא נותן לך לדבר, להתברר. אתה לא מסוגל. כשזה דור שלם ככה, זה קשה מאוד, שזה בין אבא וילד. קשה מאוד. ייסורים מאוד גדולים. כאב מאוד גדול. אבל שזה דור שלם, שאין דיבור, אין שיח. ואם יש שיח, אז השיח הוא הקנטות, הוא ביטולים. אין שיח, זה לא נקרא שיח. נוצר פה משבר מאוד גדול באומה, בעם, שאפילו אינו יכול בשום אופן לספר את צרותיו בדיבור מובן וברור. אופן לא מבין מה כואב לו. אלה הצעירים אומרים, האבות לא מבינים אותנו, הם טועים, הם עוצרים לנו את החיים. והצד השני, האבות, שהרב הוא שייך לאבות, הוא שייך לרבנים, אבל הוא נותן לו מבט מלמעלה. הם אומרים, אתם עושים את האומה, אתם לוקחים את האומה לאבדון, כל המבצר של האומה נפגע, וכל אחד מדבר בשפה שלו, ואיש את שפת רעהו לא מדבר. אתם יודעים שהאדם נמצא וזה משבר נפשי, יש לו כאב פנימי, כל עוד לא מצליח לפרוק את הכאב, כשהוא שומע את הדיבורים מבחוץ, הוא תמיד יפרש את זה לפי המקום שהוא נמצא בו. זאת אומרת, הוא בכלל לא שומע את האדם שמולו. כל עוד לא מצליח קצת לפרוק, להתנקות. כך זה בתוך האדם. כשאני שבוי באיזו תפיסה שיש בה תנועה רגשית, אז גם אם מישהו מדבר איתי משהו אחר, אני אפרש את מה שהוא אומר לפי המקום שאני נמצא בו. אני לא מקשיב לו באמת. אני חייב להצליח לפרוק את המקום הזה. טוב, זה נושא מעניין בעבודת הנפש. אבל זה המצב של האומה. צריכים להבין איזה מצב, מה זה המצב הזה. אבל זה המצב של האומה, שהאבות והבנים נמצאים במקום הזה. כל אחד מבוצר בעולם שלו ולא מצליח לשמוע מה השני אומר. ואנחנו נראה, ויש מלחמה, וזה זעקה, כי כל אחד רוצה לחיים, לחיות את האומה. גם האבות רוצים לחיות את האומה, וגם הבנים רוצים לחיות את האומה. אז נוצר פה איזה פער. אומר הרב, שאם היו כן מדברים, זה ודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק מידה אגונת, מידה צרות לבבו הרחבות. כי אמרנו, דיבור הוא מבריא, חברו אותה, לא חברו אותה או ממתו אותה. הדיבור הוא מבריא את הנפש. כל כך יקר זה הדיבור, שכל מי שלא מדברים, יזכה שידברו איתו, שהוא יזכה שהוא יוכל לשתף, כי זה יבריא את הנפש. יש לו דיבור, אנחנו כן שומעים, אבל לא לספר נגע לבבו, למה נרווח לו, כי אם לבזות, לחרף או להתקצף ולקלל. זאת אומרת, אנחנו ננסה להיכנס לזה, להבין כל אתם מבינים שכל משפט פה זה תהליך היסטורי, זה סיפור היסטורי שיש. הצרה האיומה הרוחנית והחומרים יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשיכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם, שחרפות והגידופים והכללות וכל תכונה זוהמת וקצופה ולחמה מתמידי. כמו איזה כפתור, כשאדם יש רגישות, מישהו לוחץ על הכפתור הרגיש, הוא מתפוצץ, ואז יוצא לו כיתור של דברים מתוכו. זה המצב של האומה. ואז השאלה, ומה הוביל אותנו למצב הזה? לאן זה מוביל? מה דחף את זה? אז זוכרים, עצרנו, אמרתי לכם, תחזיקו את הראש. כי כל גדולי הדור, ענקי דור, לא כל גדולי הדור, אבל הרבה מגדולי הדור קראו לעלות לארץ, לכל שלמי אמוני ישראל. ואם היו עולים אנשי הקודש בישראל, אז המהלך היה נראה אחרת לחלוטין. נכון? לא היה סיבוך. לא היה פער בין האבות והבנים. אבל משהו קרם, שאנשי הקודש לא נהנו לקריאות הגדולות ולא עזרו עוז ולא עלו הכוח הציבורי של ישראל, הגדודים שהיה לנו בגלות לא עלו. למה? ולמה המהלך הזה הוביל הפער הזה שעכשיו התחלנו בממה, שזה מה שהרב רואה מול העיניים? הרב ימצא ביפו, כן? התחדשות היישוב שאליה השנייה, מרכז, ברחוב של הרב, דרך אגב, הוא יוצא מעבר מהבית שלו, יש שם בית, משרד של פועלי ציון. יש לו שם משרד של הפועל הצעיר. אנחנו נראה, זה שתי מפלגות פוליטיות, מהם יצא מפאי אחר כך, אחת מהם. כוחות אדירים, כל אחד בא עם אידיאולוגיה, זה חידוש הדבר הזה, אבל צריך להבין את זה. אבל איך זה הוביל? לאן זה הגיע? אז את הדברים האלה באמת רציתי שנראה בתוך הרב ציודה, כן? להבין יותר את התהליך הזה ולאן זה לקח אותנו. הבעיה שאנחנו צריכים לעצור, הגיע השעה 6, אז נשאר במתח. אז פעם הבאה, בלי נדר, בעזרת השם, משתלב בדיוק ישר לנקודה הזאת, כן? להבין מה בסופו של דבר גרם שהמוני בית ישראל לא עלו, ומה המהלך האלוקי שהקדוש הוא מסובב כדי שהמהלך ימשיך. ולפעמים הדרך האלוקית היא דרך לא מהדרך שאנחנו חשבנו אותה מלכתחילה, כן? והיא צריכה לעבור איזה מקצה שיפורים בהמשך, עד שאנחנו רוצים להגיע פעם הבאה, משם נשתלב. בסדר? תודה.